הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Raven.
Radio Rahi.
So yeah, that's the radio.
That's the radio. This is the radio.
אהלן, סימסקו ברדיו הקצה, תוכנית 132, אני יאיר רווה, תודה רבה מאוד שבאתם. את רדיו הקצה עושים עומר סנש, לאה שפיגל בר זוודה, ספיר כהן, חורכי כהן, אורי קדישאי, תומר אנונילס. תודה למכללת BPM, תודה לבר זוודה שוב, ותודה לקואמי, שבזכותו, הכל, בזכותו. תוכנית 132, 20 ביוני, כ"ו סיוון. שבוע שעבר לא היינו פה, כי הייתה כזה ספשייל... ספיישל רדיוהד, אז גם אני אשתתף עוד רגע בחגיגת רדיוהד משלי. מה הבנתי לגבי רדיוהד בכבוד הספיישל? קודם כל, שאם לא שמעתם את הספיישל שהיה היום, רדיוהד היה בדיוק לפני שבוע פה ברדיו הקצה, אז קודם כל אתם צריכים לשמוע את זה. למה? כי קצת ביררתי וגיליתי ש... הם נגנים המון שירים בהופעה שלהם. זה בדיוק עוד חודש להופעה, חודש מאתמול להופעה שלהם בפארק הירקון. הם נגנים המון שירים, משהו כמו 24 שירים, זו חתירת הופעה ארוכה. יש להם עוד כמה שירים שהם מתלבטים מתוכם, שהם עושים, יש כאילו כמה פלייליסטים שהם עוברים ביניהם, שהם קבועים, כמו סט של שירים שמתוכם הם נגנים. זה משהו כמו סט של משהו כמו 36 שירים, ואני חושב שכמעט כולם, אם לא כולם, נמצאים בספיישל הזה שהיה בשבוע שעבר. אז אם אתם רוצים להתכונן להופעה, אז המוזיקה שהושמעה לפני שבוע זה אחלה הכנה, זה פשוט המיטב של רדיוהד שם. אני עשיתי, כי אני לא ספץ ברדיוהד, אני אוהב אותם לרגעים, עשיתי לי פלייליסט באפל מיוזיק של הסט-ליסטים שלהם. אז אם תרצו אני אשתף את זה בפייסבוק שלי, תכנסו אחרי התוכנית, או אצלי בבלוג, בסינמסקופ אחרי התוכנית, אני... תוכלו גם לשמוע. שומעים, זה שלוש שעות של מוזיקה, מתוך זה הם מנגנים יותר משעתיים. אז, ובאדרנים הם משנים. אז כדאי להתכונן. ומה גיליתי מהספיישל בשבוע שעבר? שכולם חוגגים עכשיו 20 שנה ל-OK Computer, וזה כנראה האלבום שהכי אוהבים של רדיוהד, או לפחות הרבה אנשים כזה נכנסו לעניין הזה של רדיוהד בזכות או בגלל או בעקבות האלבום הזה. אבל אני חושב שהאלבום שיש בו את השירים שאנשים הכי אוהבים זה קיד איי. אני חושב שיש יותר שירים שאוהבים מקיד איי מאשר מ-OK Computer, אבל כאלבום שלהם, אז OK Computer הוא יותר. זאת איזושהי תובנה שהגעתי אליה בעקבות הבחירות שלכם, מאזיני רדיו הקצה. אבל רציתי להגיד, זו הסיבה שאני שמח שרדיו הדבאים, כי בדרך כלל... באות להקות מהעבר, אנחנו עוד נדבר על אלן פרסונס פרויקט בעתיד, כי אני לא יודע מה לעשות עם שובם לישראל. כשמגיעים להקות שאנחנו מלווים אותם למעלה מ-20 שנה בישראל, ורדיוהד, האינטימיות שלנו איתם הם ממש תחילת שנות ה-90, 1994, אני חושב, הרבה שנים, אז לפעמים אנחנו קצת צריכים לזייף איזשהו סוג של התלהבות מחודשת, אבל רדיוהד באים עם סיבוב, הופעות, אמנם 20 שנה ל-OK Computer וכל זה, אבל שבא בעקבות אלבום שקרא Heart-Shaped Pool, Heart-Shaped Pool או Moon-Shaped Pool, והוא אחלה אלבום, אני חושב שהוא אחד האלבומים הכי טובים שלהם, אני נורא נורא אוהב אותו. אז אני רוצה להוסיף את הבחירה שלי לשיר שכרגע אני אחרב מהשירים של, של רדיואט, ועם זה אני רוצה להתחיל את סינסקופ ברדיו קצה, וזה קשור לקולנוע. למה? כי תום יורק בימים אלה, כשהוא לא בסיבוב הופעות, הוא כותב את הפסקול, פעם ראשונה שהוא כותב פסקול, ג'וני גרינווד עשה את זה כבר כמה פעמים לסרטים של פול תומאס אנדרסון, עכשיו הוא כותב את הפסקול הראשון שלו לסרט מדהים, שלו, הולך להיות מדהים, סוספיריה, רימייק שעושה... אוי, פרח לי השם. תכף יחזור אליי, הבמה האיטלקי הנפלא, רימייק לסרט איטלקי, זה הכל, כל השמות פרחו לי, תכף אני אטפס עם כל הניירות שהכנתי, לא התכוונתי לדבר על הפסקול של תום יורק, אבל הנה זה קשור לקולנוע, כי הוא עושה פסקול לסרט שאמור לצאת עוד השנה, בסוף השנה הזאת. אז הנה השיר שאני כרגע הכי אוהב של רדיואד, מתוך האלבום האחרון שלהם, Identikit. והם נגנים אותו, והם ינגנו אותו. סינסקופ ברדיו קצה, תודה רבה שבאתם. יהיה גם קולנוע מיד אחרי השיר הזה. חמון שפול האלבום האחרון של רדיוהד, ובאמת, אז באמת, הרבה פעמים שמגיעות להקות ותיקות, אז אנחנו לא כל כך רוצים שהם ינגנו מהאלבום החדש שלהם, אנחנו רוצים שהם ינגנו את השירים הישנים. במקרה הזה אני ממש אשמח כל שיר שהם ינגנו מהאלבום החדש שלהם, זה יהיה ממש שמחה גדולה, כי הוא נהדר. עשיתי מה זה בלגן עם שמות בפתיח המבולגן, אני וואי, צריך להקליט אותו מחדש. אז תום יורק כותב עכשיו את הפסקול לסרט סוספיריה, רימייק שעושה לוקה גואדניניו לסרט אימה די קלאסי, מ-1977 של דריו ארג'נטו, ולוקה גואדניניו בועמאי נפלא, לפני שנה דיברנו פה על ביגר ספלאש שהיה בפסטיבל חיפה, ואני מקווה שבפסטיבל חיפה השנה יהיה הסרט החדש שלו, נובי בי יור ניים, ולקראת סוף השנה, תחילת שנה הבאה, כבר יצא הרימייק שלו, שאני הבנתי שכבר עושים צילומים, וכבר עובדים על הפסקול. זה מה שתום יורק עושה, בין לבין בעבודות שלו על ה... תוך כדי הסיבוב הופעות. פסקול ראשון. יפה. קולנוע. כמה סרטים שעלו בשבוע האחרון. לא היינו פה בשבוע שעבר, אז יש כמה דברים להדביק. אני רוצה להתחיל עם המומיה. הסרט של תום קרוז. עכשיו, אני הרבה פעמים, ואני חושב שתשמעו את זה גם פה, בתוכניות קודמות וגם בדברים שאני כותב לפעמים, אבל זה נכון בעיקר כשאנחנו גם קוראים את הדיווחים מהתקשורת בחול. כשיש סרט אמריקאי נורא גדול, עצום ממדים, יקר, ושיש בעצם ההפקה שלו איזשהו סוג של היבריס נורא גדול, כי יש שם כוכב גדול, מותג, המון כסף, ושעננות עצומה של אולפן שהוא יודע שעם כל המאמצים שלו, הסרט הזה לא יכול להיכשל רק בגלל כמות הכסף, לא הכישרון, הכסף שהושקע בו. אז אם הסרט הזה נכשל, אני חושב שבדיווחים שאנחנו קוראים על הכישלון, אני מזהה איזשהו טון מסוים של שמחה לעד מצד התקשורת. ואני מבין את הטון הזה. כי יש פה איזשהו סוג של ה... זה הרגע שלנו שאנחנו יכולים להיות קצת חתרנים כלפי הדבר העצום הזה שנקרא הוליווד, שאני אוהב את הוליווד, ואני אוהב את הסרטים שהם מייצרים, ואני מחכה על הסרטים האלה, אבל לפעמים באמת נדמה שהוליווד פועלת מתוך ההנחה שמותג, כוכב וכסף לבדם יעשו את העבודה, ולא צריך באמת להשקיע לא בכישרון, לא ביצירתיות ולא במשהו נוסף, כדי שסרט יצליח. וכשהקהל למדי פעם מזהה את הדברים האלה, והוא אומר, עד כאן, אז יש בזה איזשהו סוג של סיפוק מצד התקשורת, שאומרים, אוקיי, יופי, מישהו מלמד את האנשים האלה לקח. כשמהיר ועצבני 8 זוכה להצלחה עצומה, אז אין לנו מה לעשות, כאילו, זה גם סרט שאני חושב שאין בו יצירתיות ואין בו כישרון, ואני לא מבין למה הוא כל כך מצליח, כי זה באמת בעיניי ירוד, אבל כשסרטים באמת מצליחים, אני חושב שכן, הם מצליחים לפעמים בצדק. יש שם משהו, המון ציניות והמון מסחריות, וכן הלאה, אבל יש גם איזשהו, יש שם משהו, ווונדר וומן דוגמה נורא טובה לזה, יש משהו בסרט הזה שמצדיק את ההצלחה שלו, ואני קורא למשהו הזה כישרון, ואפילו לב, שהוא נעשה מהכוונות הנכונות. אז התקשורת האמריקאית בעשרה ימים האחרונים, די חוגגת לידו של הסרט הזה, המומיה, עם תום קרוז, כי הסרט לא מצליח באמריקה. כדי שהם יספרו את הנרטיב הזה שהסרט החדש של תום קרוז והמותג החדש שמנסים להקים לתחייה, אולפני יוניברסל, כדי שהם יצליחו לספר את הסיפור הזה כמו שצריך, הם מתעלמים מעובדה קטנה, שבתקשורת האמריקאית באמת פחות מתעניינת בזה, שבשבוע הראשון של הסרט הזה בהפצתו בעולם, הוא הכניס 222 מיליון דולר, שזו הפתיחה הבינלאומית הכי גדולה בתולדות הקריירה של תום קרוז. אז כישלון מביך באמריקה, הצלחה עצומה בעולם. אבל למה הם כל כך יוצאים נגד הסרט? כי שוב, נדמה שלהבדיל מוונדר וומן, שבאה עם במאית לא מוכרת כל כך, ועם שחקנית לא מוכרת, אבל יש שם משהו שעובד, מגיע הסרט הזה שנדמה שכל מה שהוא רוכב עליו, זה על הפופולריות של הכוכב, ואז אנחנו אומרים, עד כאן. הכוכב הזה כבר לא סוחב על הגב. אני הרבה פעמים מסכים עם הגישה הזאת, לא כשזה מגיע להמומיה. ואני רוצה לפרט 3 או 4 סיבות למה דווקא אני כן רוצה שהסרט הזה בכל זאת יצליח, ואני מקווה שלפחות ההצלחה העולמית שלו תלך ותגדל, והיא לא תהיה ולא תצנח, ושהסרט בסופו של דבר כן יוכתר ויוגדר כהצלחה מסחרית, אם לא תדמיתית. הביקורת מאוד נגדו, התדמית נגדו, אבל בסופו של דבר אני מקווה שהכסף יהיה לטוב וטוב. אני אנסה להסביר למה. א', המומיה. יש לי איזושהי חיבה לא ברורה, לא מאוד מוסברת, לסדרת הסרטים הזאת שנקראת המומיה, ובכלל למותגי האימה של אולפני אוניברסל. אוניברסל התחילו, הם היו האולפן של סרטי האימה בשנות ה-20 וה-30, ככה כל אולפן מיצב את עצמו בתור משהו שהוא, שמייצג אותו. מה הכיוון שלו? ואולפני אוניברסל קצת התחילו עם מה שעבד אצלם הכי טוב, סרטי אימה. הם גם קנו את הזכויות של לא מעט מהספרים המקוריים שעליהם הסרטים האלה היו מבוססים. דרקולה, היצור מהלגונה השחורה, המומיה, פרנקנשטיין. אז הזכויות של כל הסרטים האלה אצלהם, ואחת לכמה זמן הם מנסים להקים את כל היצורים האלה לחיים. אחת לכמה זמן יש עוד פעם את המומיה, אחת לכמה זמן הם מתחילים עוד פעם דרקולה, וכן הלאה וכן הלאה. אז עכשיו הם מנסים לעשות את זה שוב, אחרי שב-1999 סטיבן סומרס לקח את ברנדן פרייזר ואת ריצ'ל וייס ליצור סרט שנקרא המומיה, שזה היה בי מובי קלאסי, ואני נורא נהניתי ממנו. זה היה מהגילטי פלז'ר זה האלה. מהסרטים האלה שאתם נכנסים, זה לא נורא אינטליגנטי, זה לא נורא חכם, הבדיחות קצת אבשות, אבל היה משהו פן נורא בסרט הזה, וסטיבן סומרס הוא במאי טוב, הוא במאי אקשן טוב, שוב, מאז המומיה 2 לא רואים את זה, והוא מאז הוגלה. הוא יצא מחוץ לזה. כנראה, היו לו 3 סרטים שהוא ידע לעשות כמו שצריך, זה Deep Rising, שהסרט אימה מעולה, והמומיה והמומיה 2, ומאז הוא לא מוצא את ידיו ואת רגליו, ובאמת הוא כבר לא עושה סרטים, כבר זה כמה שנים. ועכשיו מנסים להקים את זה לתחייה, עם תום קרוז בתפקיד הראשי, והם גייסו את אלכס קורצמן להיות הבמאי. זה פחות או יותר הסרט הראשון שאלכס קורצמן מביא ממש, סרט הוליוודי גדול, היה לו סרט קטן, אינדי דרמה קטנה, שהוא ביים עם קריס פיין בעבר, אבל זה ממש הסרט הגדול. אלכס קורצמן מוכר לנו מהצמד אלכס קורצמן ורוברטו אורצ'י, שהם היו צמד הסרטים שעבדו לו מעד עם ג'י ג'י אברמס בסרטי סטאר טרק. הוא היה אמור לביים את הסטאר טרק האחרון, אבל הוא פרש ועבר בעצם לביים את המומיה. אז יש לי חיבה לדבר הזה של המומיה, ואני רוצה שזה יצליח כדי שסרטי המומיה ימשיכו לבוא, כי זה אני לא יודע למה, אין לי מושג, אבל זה כיף לי, זה שילוב מאוד מעניין בין אימה וקומדיה וצ'יזיות, ובאמת איזשהו סוג של נוסטלגיה לבי מוביז ההם, שיש בהם איזשהו סוג של הנאה יצרית, בסיסית מאוד, בלי ערך אומנותי נורא גדול. זה סעיף א'. סעיף ב', תום קרוז. אני נורא מחבב את תום קרוז. אני נורא מחבב את הסרטים שלו, אני נורא מחבב את הפרסונה שלו, אני נורא מחבב את האופן שבו הוא מנהל את הקריירה שלו. בתקשורת, בשבוע האחרון, וראיתי היו הראשונים, וזה הפיץ איזשהו סוג של לופ, שאני לא יודע מאיפה הוא נולד. אם זה נולד בוראיתי, או שהאולפן מנסה לדחוף את הנרטיב הזה, שמי שאשם בכישלון של המומיה הוא תום קרוז, כי הייתה לו יותר מידי שליטה, ובעצם הוא השתלט על תפקידו של הבמאי, כאמור, במאי, שזה סרט הראשון שלו, סרט הוליוודי הראשון שלו. הם אמנם עבדו ביחד, כי קרוצמן היה אחד התסריטאים של משימה בלתי אפשרית, משימה בלתי אפשרית, מה זה היה? שלוש או ארבע? שלוש, אני חושב. אז הם הכירו לפני זה, אז טוענים שהוא השתלט על הסרט, ולכן, בגלל שהוא נותן לבמאי לעשות את מה שהוא צריך לעשות, הסרט נכשל. ופה אני אומר, רגע, 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 כי זה מה שבעצם תום קרוז עושה כבר שנים. והקריירה של תום קרוז בנויה על זה שהוא האיש הכי דומיננטי בהפקה. תום קרוז הוא בעצם מפיק, הוא המפיק של כל הסרטים שלו, והוא זה שהרבה פעמים סוחר את התסריטאים וסוחר את הבמאים, והוא זה שמאשר את כל מה שקורה, והוא זה שדואג שהדמות שלו תתאים לה למה שהוא רוצה. הוא תופר את הסרט לדמות שלו, ובעצם מנהל את ה... הוא... זה סוג של תפקיד הפקה, אבל הרבה פעמים הוא גם אומר לבמאים מה לעשות. והסיבה שהסרטים של תום קרוז מצליחים, זה כי הוא כל כך hands on, כל כך שולט בכל הדברים האלה, כי הוא יודע לעשות את הדבר הזה שהוא טוב בו. הראיה הכי טובה לזה זה סדרת סרטים... משימה בלתי אפשרית, שטום קרוז, כשהסרטים האלה כל הזמן מצליחים, אז מספרים בגבורה איך טום קרוז מלהק את התסריטאי, ואז מלהק את הבמאי, והוא זורק דרפטים, והוא מפטר במאים כשזה לא מסתדר לו, וכן הלאה, ומוצא בדיוק את האיש הנכון בזמן הנכון, ובאמת, הליהוק שלו של סרטי, משימה בלתי אפשרית של הבמאים, הוא נורא מצוין, נורא מוצלח. והסרטים האלה הם באמת כמעט תמיד באיכות גבוהה למדי כסרטי אקשן. ואותו דבר היה בסרט הקודם שלו, שאני חשבתי שהוא סרט נפלא, אחד מסרטי האקשן היותר טובים, והמדע בדיוני היותר טובים שהיו, קצה המחר של דאג ליימן, שטום קרוז הביא למקצה שיפורים את התסריטאי שאיתו עובד כבר הרבה זמן, כריסטופר מקווירי, לשדרג את התסריט שהיה כנראה לא מספיק טוב, ואכן שודרג, ובזכות כריסטופר מקווירי לקח רעיון טוב, והפך את זה לסרט הרבה יותר טוב, זה אחד מהסרטים היותר טובים שאני ראיתי בשנים האחרונות מהוליווד, בלוקבאסטרים גדולים. אז אותו דבר הוא עשה פה, הוא שוב הביא את אותו תסריטאי שאיתו עובד כבר תקופה ארוכה, אותו כריסטופר מקווירי, שהוא תסריטאי אדיר, לשכתב את התסריט שהיה קיים למומיה, והביא כל פעם אנשים, המון אנשים חתומים על התסריט, כולם אנשים שעבדו בשלב כזה או אחר עם טום קרוז בסרטים קודמים. ומה יצא בסופו של דבר? בסופו של דבר יצא סרט שהוא לא כזה נורא, הוא לא קטסטרופלי. כלומר, אם אתם הולכים לסרט שנקרא המומיה, שיוצא ביוני, שזה עונת הקיץ, זה מסוג הדברים שאנחנו מחכים להם ומצפים להם. וזה סרט עם טום קרוז, אתם יודעים שהוא ירוץ הרבה, כי זה מה שטום קרוז אוהב לעשות בסרטים, והוא יקפוץ הרבה למים, כי זה מה שהוא אוהב לעשות בסרטים, וזה מה שיש בסרט. אז אני לא מבין את האכזבה, או מצד הקהל, או מצד המבקרים, כי זה סרט הסרט שאנחנו מצפים שיהיה עם טום קרוז, שנקרא המומיה. אם יש איזושהי בעיה, וזה חזרה לעניין של ההיבריס ההוליוודי, זה שבאמת סרטי המומיה, האופי שלהם הוא של בי-מובי. הוא לא יכול להיות סרט יותר גדול, הוא לא יכול להתיימר להיות סרט חכם, אינטליגנטי, עם איזשהו סוג של ערכים שכליים, הוא רק צריך להיות פן וצ'יזי במידה שהוא מודע לעצמו. ולכן המומיה מ-99 וסרט ההמשך של המומיה, המומיה 2, עבדו, כי הם היו מודעים לעצמם והם היו משעשעים, אבל הם גם היו גם מלהיבים וזריזים. אז יש את המודעות הזאת בסרט, ויש את האקשן, יש כמה קטעי אקשן מאוד מרשימים, וגם יש את העניין הזה של, אתם עושים סרטי אימה, יש גם את כמה הקפצות כאלה, יש לסרט הזה כמה רגעים של אימה. שצריך להגיד, שאני ישבתי, ראיתי את הסרט, קפצתי מהרגל הלב, וזה מה שאני מצפה, מסרט שנקרא המומיה בקיץ, ליהנות מכמה קטעי אקשן, לצחוק מכמה בדיחות תפלות, בין הגיבור והבחורה או הסיידקיק שלו, ולהיבהל כמה פעמים מאיזושהי סצנה, כי אנחנו בכל זאת עם מומיות, כמו מין זומבים של פעם. אז הסרט הזה עושה את מה שהוא רוצה, אז אני לא יודע מה אנשים כל כך מתלוננים וכל כך לא מרוצים מהסרט הזה, הוא עובד. אז אולי באמת, אולפני אוניברסל ניסו להציג לנו שסרט יותר גדול ויותר חשוב ויותר משמעותי מסתם סרט שנקרא המומיה, והוא לא, הוא סרט שנקרא המומיה, וככזה הוא בסרט הגמור. ופה אני מגיע לסעיף 3, הסרט הזה מתחיל עם לוגו של אולפני אוניברסל עם השם Dark Universe. זה היה הסרט שאמור, מה זה אמור? הוא בפועל מתחיל סדרה חדשה של סרטים בהפקת אולפני יוניברסל, שנקראת Dark Universe, שבה הם מנסים לעשות את מה שמרוול עשו לגיבורים שלהם, ומה שדיסי קומיקס עושים לגיבורים שלהם, לקחת את כל המפלצות האלה שבעצם התקבצו בארכיונים של אולפני יוניברסל, ולאחד אותם לעולם קולנועי אחד, שבו בסופו של דבר יש סוג של מיזוג בין הדברים האלה, שזה שוב, זה הדבר הכי צ'יזי שיש, כי בסופו של דבר פרנקנשטיין נגד ווירוולף, או כל השילובים האלה, זה המקומות שבהם באמת אנחנו יודעים שהקולנוע מגיע לתחתית החבית מבחינה היצירתיות, והסרטים האלה נעשו, וזה כבר לא בי-מובי, זה כבר סי ודי ואי בדרגות של הסרטים. זה הסרטים הכי מגוחכים שיש. אבל לשם הם חותרים, רוצים ליצור עולם שבו כל המפלצות חיות במקביל אלה עם אלה, וכבר יש סטאפ בסרט הזה לזה שיש לנו את דוקטור ג'קל ומיסטר הייד, זה הדמות מגלם ראסל קרו בסרט, ואנחנו מבינים שיש כזה ככה כמה רמזים לכל המפלצות שאנחנו נפגוש בהמשך. כלומר, אם הסרט הזה ייקשל, אז נקודת ההשקה של העולם הזה שהם רוצים לבנות, תיקשל, ונשאלת השאלה מה יקרה הלאה, אם הם ימשיכו עם זה או שיצטרכו לעשות עוד ריבוט, עוד התחול מחדש, לא התחול מחדש, התחול של היקום הקולנועי הזה. אז יהיה מעניין לראות, אני מקווה שהסרט בסופו של דבר כן יוכיח את עצמו מסחרית, אם לא באמריקה, אז בפיליפינים ובסין, ואז בסופו של דבר התוכניות שלהם ימשיכו, ואולי באמת הם רק ילמדו לעשות את זה קצת יותר צנוע, לפחות מבחינת האופן שבו מציגים את הסרט. הם כל כך יהירים שם באולפני יוניברסל, שהם לא חיכו שהסרט הזה יצא כדי להכריז על, על העולם הקולנועי, הם כבר עשו את ההכרזה הזאת מראש. ג'וני דפ כבר חתום לגלם את האיש הבלתי נראה, חבייר ברדם כבר חתום לגלם את פרנקנשטיין, אנג'לינה ג'ולי כבר חתומה לגלם את The Bride of Frankenstein, קלתו של פרנקנשטיין. מי עוד יש שם? ולכל הסרטי מפלצות שאמורים לצאת בשנים הקרובות ובעתיד מאולפני יוניברסל. אז אני חושב שזו התחלה לא רעה, היא לא מושלמת, היא לא מבריקה. נהניתי מהסרט מ-1999 הרבה יותר, הוא היה הרבה יותר חינני. אבל זה מה שטום קרוז עושה, ואני חושב שהוא עושה את זה לא רע. עכשיו, שימו לב שטום קרוז, הדבר שהכי רוצה בעולם, הוא לא רוצה אוסקר. עכשיו אנחנו יודעים את זה, הוא רוצה סדרה. סדרת סרטים, כנראה הוא רוצה להבטיח את עתידו, הוא יודע שיש לו לפניו אולי עוד 5-6 שנים של סרטים שיכול להיות מאוד פיזי בהם, אז יש לו את משימה בלתי אפשרית, שהוא עכשיו בצילומים של סרט מספר 6, והיה ג'ק ריצ'ר, סרט שכתב וביים כריסטופר מקווירי, הראשון היה מבריק, השני אני גם אהבתי אותו, אבל הוא מאוד לא הצליח, אז נשאלת השאלה האם הוא ימשיך את את הסדרת סרטים על פי הדמות הזאת, הדמות הספרותית ג'ק ריצ'ר, שאני מאוד מקווה שכן, אבל אולי הכישלון של הסרט האחרון יעצור את זה. ועכשיו הוא רוצה את המומיה. החידוש שהיה לנו בשני סרטי המומיה האחרונים, זה שבפעם הראשונה הכוכב הוא לא המומיה. בסרט המקורי מ-1932, כוכב הסרט הוא זה שגילם את המומיה. וגם בגרסה הבריטית, שם זה היה כריסטופר לי, אני חושב, בגרסה הבריטית בשנות ה-50, ובשנות ה-30 זה היה בוריס קרלוף, מי שגם גילם את שנה לפני זה, את פרנקנשטיין. ברנדן פרייזר ורצ'ל וייס מ-99, ועכשיו פה טום קרוז, הם אלה שהם ההרפתקנים, הם הגיבורים, והמומיה היא שחקנית אלמונית. כלומר, זה יותר בא מהעולם של אינדיאנה ג'ונס, שבו הגיבור הוא זה שחוקר את המומיה ולא המומיה עצמה. והחידוש היחידי, וזה לא מספיק חידוש בשביל להפוך את הסרט למעניין מבחינת תוכנית, זה שבסרט החדש, המומיה, בעברית, זה מסתדר טוב מבחינה מגדרית, המומיה היא אישה. בדרך כלל, עד עכשיו זה היה המומיה הייתה גבר. המפלצת המומיה הייתה גבר חנות, ופה זה אישה. חנותה. זה כל החידוש שיש לנו להבדיל מכל סרטי המומיות הקודמים שהיו. אז אם אתם רוצים, סרט אקשן מטופש, אבל אפקטיבי, עם קצת אימה וקצת אקשן, וסצנת אקשן מאוד מרשימה, שמתרחשת על מטוס די בהתחלת הסרט, אז מומיה, זה עובד. לא צריך יותר מזה, ובעולם של סרטי האקשן הוא אחד היותר טובים שיש בחודשים האחרונים, הרבה יותר טוב ממהיר ועצמני 8, הרבה יותר טוב מהרבה דברים אחרים שיש. אז אם כבר ראיתם את Wonder Woman, אז המומיה גם בסדר גמור. יש לנו גם כמה דברים חדשים במוזיקה, מהשבועות האחרונים שלא הייתה תוכנית סדירה, שבוע שעבר היה רדיו, לפני שבועיים דיברנו פה על מיוזיקלס בברודווי, אז אני רוצה להקדיש את הצד המוזיקלי גם לכמה דברים חדשים שיש, והנה משהו שמאוד משמח אותי, ממש משמח אותי, שיר חדש לארקייד פייר. We'll be right back.
It's not painless. She was a friend of mine. A friend of mine.
סרט חדש בבתי הקולנוע שעלה בסוף השבוע האחרון, לילה קשוח, שזה כמו בדרך לחתונה עוצרים בווגאס, אז פה זה בדרך לחתונה עוצרים במיאמי, נדמה לי, איפשהו בפלורידה, או כמו מסיבת רווקות, אבל ממש, וזה מה שהולך כרגע, אבל החידוש הוא, וזה חידוש מעניין, שאת הסרט הזה שהוא על חבורת נשים, שיוצאות למסיבת רווקות לפני החתונה של אחת מהן, הפעם מי שכתבה ומביימת את הסרט זו במאית. לוצ'יה אניאלו היא הבמאית, סרט ראשון שהיא עושה, ולא סרט סרט ראשון שהיא עושה, סרט שהיא עושה וכבר סרט אולפן, שבהפקת סוני. שוב, זו הבעיה שאנחנו מדברים על הסרטים כבר אחרי שהם, כמה ימים אחרי שהם יצאו, אז הוא לא הפך ל... אני חושב שכולם קיוו וחשבו, והניחו שיהיה סנסציה קופתית הרבה יותר גדולה ממשהו, מסתבר שלא. אבל עדיין, שוב, סרט משמעותי שני שיוצא מהוליווד בשבועות האחרונים, שמבוים על ידי במאית, אחרי וונדר וומן, ולוצ'יה אניאלו היא היוצרת, במאית היוצרת של, של, ברוד סיטי, של ברוד סיטי, אז בעצם זה מין ברוד סיטי הסרט, כי גם אילנה גלזר מהסיטקום של, של קומדי סנטרל, גם היא משתתפת בסרט. הרעיון הוא, שארבע נשים שעשר שנים לפני זה היו ביחד באוניברסיטה, בקולג' רוצות לחגוג רגע לפני החתונה של אחת מהם את ימי החופש האחרונים וגם איזושהי נוסטלגיה לעבר שלהם, אז הן שוחות בית בפלורידה ומארגנות לעצמם תפריט שהוא כולו אלכוהול וכיופים וגם קצת סמים וחשפן שמגיע, ואז החשפן נהרג בטעות, ופה עלילה מתחילה להסתבך, בייחוד כשהגיבורה הזאת, שלכבודה עושים את כל המסיבה הזאת, רוצה להתמודד לסנאט ולהיפרחל לתפקיד ציבורי, אז היא לא יכולה ששמה יהיה מחובר עם גופה של חשפן ועם סמים ועם אלכוהול וכל ההתנהגות המאוד לא שמרנית הזאת מצידה. מאוד דומה לסרטים אחרים שראינו. אני כל הזמן חיפשתי מה החידוש בסרט הזה, מה יש פה שלא ראינו מאז מסיבת רווקים משנות ה-80, ושלא לדבר על, על, על בית החיות, ועד לימינו. ולא ממש מצאתי, אבל יש סצנה אחת, צחקתי שלוש פעמים בסרט, יש סצנה אחת שבאמת הצחיקה אותי, ואני חושב שאולי אם יש איזשהו חידוש, מה יש חדש בגרסאות הנשיות, לאותם סרטים שהיו סרטים וולגריים וגסים, אבל של בנים שמתנהגים בוולגריות, עכשיו זה הבנות בעקבות ההצלחה של מסיבת רווקות. ההבדל הוא, יש שם סצנה מאוד נחמדה. ארבע אנשים משתגעות, משתוללות, כן סקס סמים ורוקנרול, אבל באותו זמן בן זוגה של אותה גיבורה שלנו עושה את מסיבת הרווקים עם החברים שלו, והם יושבים בשקט, עם מוזיקה קלאסית ברקע, בחדר ספון עץ, ועושים טעימות יין אדום. והדבר הכי פרוע שהם עושים כשהסומליה מציע להם את היין הבא, והוא אומר שהיין הבא מוגש שהוא מצונן. וזו הבדיחה, אני חושב, הכי טובה בסרט, שבאמת אנחנו אולי, אם אנחנו רוצים לתאר משהו במובן הסוציולוגי של איך הקולנוע מייצג מגדר, אז שעכשיו אוהבים לייצג בחוד בקומדיות את הנשים כפרועות, והגברים כמרובעים, חננות, שיושבים כזה בשקט ומתענגים על דברים, קיצור איזשהו סוג של היפוך תפקיד. עכשיו הבנים הם לא, הם לא הוולגרים והם לא הפרועים, אלא זה עכשיו התורן של אנשים להשתולל. או שזה ככה היה תמיד, רק שהסרטים שהבנים עשו ייצגו סוג אחד של השקפה, ועכשיו הגיע התורן של אנשים, לעשות את הסרטים האלה, וככה הן מייצגות את זה. אז אני לא יודע אם זה החברה שהשתנתה, או ייצוג החברה שהשתנה. אבל מבחינת הומור, מבחינת תסריט, מבחינת מה קורה בסרט, אני לא רואה הבדל משמעותי בין סרט הזה ובין מסיבת השנה שהיה בדצמבר בבתי הקולנוע עם ג'ניפר אניסטון וג'ייסון בייטמן. לא רואה, הכל זה סוג של וריאציות על אותו סיפור. ואם יש דבר אחד שאני קצת מרגיש מנוכר אליו כישראלי, זה את הנוסטלגיה הזאת לימי הקולג' שאני מכיר את זה נורא טוב מהקולנוע, אני לא מזהה שום דבר מזה אצלי. הרבה דברים אני רואה בקולנוע שאני אומר, אוי, כן, למרות שאין את זה בישראל, או אין את זה בחברה שלנו, אבל אני מבין את הדבר הזה. העניין הזה של ההתרפקות, של בואו נחזור ללילה אחד, לסוף שבוע אחד, לקולג', להשתוללויות שעשינו שם, לזה שהיינו חסרי דאגה, לא היינו צריכים לדאוג לקריירה, לא היינו צריכים לדאוג לכלום, לא היינו צריכים אפילו לדאוג ללימודים, רק כדי לפרוק כל עול. הדבר הזה, אני חושב, נדמה לי, קודם כל הוא נורא זר לקולנוע הישראלי, אני חושב שהוא זר לתרבות הישראלית, אני לא מכיר את זה, לא מהטלוויזיה, לא מהספרות, לא מהקולנוע, אפילו לא מהמוזיקה בישראל, איזשהו סוג של התרפקות לתקופה של, של פריקת כל עול. וטוב שכך. זה לא משהו שאני, אני לא חושב שזה מהערכים הגדולים שהקולנוע האמריקאי מייצג לעולם, איזשהו סוג של זה ערגה לתקופה שפעם יוכלו לעשות הכל. אז מאוד אהבתי את בית החיות, או סרטים באמת שעוסקים באנשים צעירים שאין להם שום דאגה. אבל אנשים מבוגרים שרוצים להתנהג באופן ילדותי, אני כבר אומר, ואז זה אמור לתקשר עם הדור שלי, כן? עם אנשים מבוגרים שמתגעגעים לעבר שלהם, וזה לא מתקשר עם הצעירים. אז אני אומר, הניחו לי, או זה לא מדבר אליי. ואם זה היה נורא מצחיק ונורא פרוע, וזה איזשהו סוג של תובנה כלשהי, אז הייתי שותק, אבל אין בסרט הזה. אז יש פה כמה בדיחות, ויש פה כמה רגעים חינניים, אבל הוא באמת, זה שבימה אותו במאית, זה ממש לא הופך אותו למשהו יוצא דופן. אז זה לילה קשוח. הטריילר שלו מציג אותו מספיק יפה, ככה נראה הסרט כולו. עוד קצת מוזיקה חדשה מהשבועות האחרונים, אלבום חדש לאל ג'יי. Hit me like that snare.
I don't care. Come closer, baby, slap me like that snap. We'll take full pleasure of velvet self. Free neon sign, meaning welcome to hell. Leather sling full like oxygen moth. We're going down, fuck my life in half. School of magic with brooms and wands. Pairs of people tucking like hungry dogs. Your boy Cappy wears a cellar.
וידוי, אני מאוד אוהב את השירים של אל ג'יי, אני לא סובל את האלבומים שלהם. אני רוצה שנעשה עכשיו ביקור קטן במכשיר שכנראה הוא מוצא לאחרונה, מחולל הסרטים האוטומטי. אני לא יודע אם שמעתם לפני כמה שבועות, חודשים בעצם, סיפרו על זה שהצליחו לייצר איזושהי תוכנה שתכתוב שיר על ידי מחשב. מחשב יכתוב שיר, כל השירים, וכל הסולמות וכל הדברים, הכל הוכנס לאיזושהי סוג של תוכנה, לחצו על כפתור, בטח אנטר, והוא כתב כמה שירים מעצמו. וישמעו את השירים האלה, ובאמת השירים נשמעו נורא בנאליים, כי הם נשמעו נורא דומים להכל. במקרה הטוב זה נשמע כמו הביטלס, או איזשהו סוג של וואנאבי ביטלס, במקרה רע זה נשמע כמו שירי אירוויזיון, או וואנאבי שירי אירוויזיון, כל המהלכים הכי צפויים של מוזיקה, לרגעים זה חי חינני, אבל זה באמת נשמע מאוד צפוי, נורא בנאלי, ובעיקר מאוד לא אנושי. מסתבר, כנראה, שיש כבר מכונה כזאת ליצירת סרטים. לא שמעתי על זה שום דיווח, אבל הלכתי לראות סרטים בשבועות האחרונים בבתי הקולנוע, וראיתי פשוט את התוצרים שהיא יצרה. וכמה מהסרטים שמציגים עכשיו בבתי הקולנוע, נראים כאילו שיצר אותה מחשב. מה זה אומר? זה אומר שכשאתם נכנסים לסרט, אתם רואים את 10 דקות הראשונות, ואתם מבינים את הפרמיס, מבינים את נקודת המוצא העלילתית של מי נגד מי, מה קורה, מי הדמויות ומה הדמויות רוצות, אם יצרו לכם את הסרט ויגידו לכם, אוקיי, מה הולך לקרות עכשיו, הבחירה הכי בנאלית שתעשו היא הבחירה שתעשה בסרט. הדבר הכי צפוי שתדמיינו שיקרה על סמך סרטים קודמים שראיתם שדומים מאוד לסרטים האלה, זה בדיוק מה שיקרה בסרט הזה. זה התחיל עם המילה האחרונה, סרט שביים מרק פלינגטון, מסבר שמרק זה לא שם טוב לבמאים בזמן האחרון, וזה המשיך עם סרט שיצא לפני כמה שבועות שנקרא חיבור פשוט, שביים אותו מרק ווב. ובסוף השבוע יצא סרט שנקרא רופא הכפר, סרט צרפתי של תומה לילטי, וזה ממשיך גם שם. אבל בעיקר הסרטים האמריקאים, הסרטי האינדי-אמריקאים, הם אלה שחרו לי בדבר הזה. כי אם אתם כבר אתם עושים סרט אינדי, סרט קטן יותר, לוקחים שחקנים מוכרים ונותנים להם הזדמנות לעשות משהו שהוא לא מאוד מאוד מסחרי, ופחות לחצים יש עליכם להיות מסחרים, אז למה להיות כל כך בנאליים? למה להיות כל כך צפויים? המילה האחרונה, הסרט ההוא עם שירלי מקליין, על אישה שרוצה, אישה מבוגרת, שמבינה שחייה מתקרבים לסיום, ורוצה לדאוג, היא קונטרול פריק, רוצה לדאוג לזה שההספד שלה שכתב בעיתון ייראה בדיוק כפי שהיא רוצה, והיא רוצה לכתוב את זה בעצמה, והיא לוקחת את האישה שכותבת את ההספדים בעיתון ומתחברת איתה ובעצם היא לומדת שזה שיעור יפה בפני עצמו, שאם אתם רוצים שיכתבו עליכם דברים יפים או יגידו עליכם דברים יפים אחרים אתכם, תשנו את החיים שלכם כדי לגרום לאנשים לדבר אמת עליכם, ולא רק או לסתום את הפה או לשקר, או להגיד דברים נורא מכוערים. זה יפה, מחשבה יפה, כשחושבים את זה גם ביחס של התקשורת, עם פוליטיקאים, אם אתם רוצים שיכתבו לכם דברים יפים, תעשו דברים יפים, יכתבו לכם דברים יפים. וזה משהו שהוא נכון כמין איזשהו סוג של משל לחיים, של אל תדאגו מה יגידו לכם, פשוט תעשו את הדברים שאתם רוצים שאותם יגידו לכם. רעיון מקסים, רעיון שכאילו שיכול להיות באמת להפוך לסרט מעורר השראה, אבל הוא עטוף במהלך דרמטי כל כך בנאלי, שבו האישה המבוגרת מתחברת עם אישה צעירה, לומדת להעריך את החיים בזכות האישה הצעירה, האישה הצעירה לומדת לא לשפוט מישהו שהיא לא יודעת לגמרי מי היא על פי ההתנהגות החיצונית שלה, ואז בנוסף לכל, הן מתיידדות עם ילדה קטנה שחורה, ואם אני זוכר נכון אפילו יתומה, ויוצאות לסרט מסע, כדי כל ז'אנר אפשרי בעולם הזה שיכול היה להיות חינני בפני עצמו, בעולם הזה של סרטי האוסקר או סרטי הפרסים, התערבב ביחד לבוריטו הזה שנקרא המילה האחרונה, וכשזה ביחד זה נראה כל כך מלאכותי וכל כך מאוס, ובאמת זה נראה כאילו שמחשב לתסריטאות ללחצו, והוא לקח את המיטב מכל הז'אנרים שיש, חיבר אותם ביחד, והמיטב הזה הופך להיות מהירה. כי הסך החלקים פשוט קורס תחתיו. פשוט הם לא ידעו איך לספר את, אני מניח, את הסיפור הזה. אז זה הופך מידידות בין שתי נשים, מבוגרת וצעירה, לחברות בין אישה, למין סוג של דמות בת שאף פעם לא הייתה לה או שלא הצליחה לחבור אליה, לסרט מסע וכן הלאה וכן הלאה. חיבור פשוט, שהוא הסרט העצמאי, האמריקאי העצמאי הכי מצליח בשנה האחרונה בבתי הקולנוע, בחצי השנה האחרונה, כלומר, מאז תחילת 2017, יש לי תחושה שבשבוע הקרוב אנחנו נשמע כבר על סרט אחר, שירש את מקומו, סרט שנקרא The Big Sick, שכנראה הולך להיות הלהיט הגדול של הקולנוע העצמאי באמריקה בשנה הזאת, אבל בינתיים הסרט הזה Gifted, שנקרא בעברית חיבור פשוט, מי שביים אותו הוא מרק ווב. מרק ווב ביים סרט חינני מאוד, שנקרא 500 ימים עם סאמר, ובזכות ההצלחה של הסרט הזה, לקחו אותו לביים את ספיידרמן, ושם מתברר שהוא לא כזה במים מבריק, ואם עוד מישהו יתבלבל, אז נתנו לו לביים את ספיידרמן 2, ושם הוא קרס לגמרי, אז הוא חזר למקורותיו לעשות סרט קטן יותר, אז הוא אומר, אוקיי, אתה לא מסתדר במערכת ההוליוודית, בוא תעשה לנו עוד סרט חינני, כמו 500 ימים עם סאמר. והתוצאה היא חיבור פשוט שהוא סרט באמת נורא בנאלי. יש לו שרם כאנשים חיננים. שוב, יש שם שחקנים מוצלחים, אבל הם לא משחקים, הם עושים חנדלך. הם רק עסוקים כל הזמן בלהקסים את המצלמה וכמה שהם חמודים ונראים טוב, ויש להם איזשהו סוג של שרמנטיות מסוימת. וגם פה המהלך הכי בנאלי. גבר מגדל את האחיינית שלו, ילדה בת שש, שהיא אילוי, היא הבת של אחותו, אחותו שהתאבדה, והוא נורא מגונן על הבת הזאת. היא אילוי, אבל לא רוצה שיעשו לה את מה שעשו לאחותו, שיקחו אותה לכל המוסדות האלה של הגאונים, ושהיא בעצם תאבד את האישיות שלה, ואת העצמיות שלה, ואת החברתיות שלה. הוא רוצה שהיא תהיה ילדה רגילה ונורמלית, אבל חכמה יותר מהשאר. והמאבק שלו מול, מול הסבתא של הילדה, מול אמו, שכן רוצה לקחת אותה למוסדות, לגאונים, כדי לטפח את הכישרון הגדול במתמטיקה שיש לילדה הזאת. עכשיו אני מספר לכם, זו נקודת המוצא, את זה אנחנו גם מבינים יפה מאוד מהסרט, מהטריילר. עכשיו אני שואל אתכם, אוקיי, מה יקרה? ספרו לי בבקשה מה לדעתכם יקרה בסרט הזה, והאם היא תישאר עם הדוד? או האם היא תהיה עם הסבתא, האם היא תישאר ילדה קטנה ופשוטה בעיירה קטנה בפלורידה, שוב, פלורידה, נכון? אני חושב שזה הסרט השני בפלורידה שאנחנו מדברים עליו בתוכנית, או שתלך לאיזשהו סוג של מקום כמו בבוסטון או ב-MIT או אחד הפרינסטונים במזרח ארצות הברית, כששם התהפכו את הגאונות שלה, זה מה שהסבתא רוצה לעשות בעצם, לחזור על הטעות, כנראה, שהיא עשתה עם הבת שלה. מה לדעתכם יקרה? מה שאתם חושבים שיקרה, זה בדיוק מה שקורה בסרט. לא אחרת, לא שום כיוון. אז זה חינני, זה בסדר, אבל זה כל כך בנאלי, ואין כישרון בבימוי. ופה זה הנקודה שאותי מציירת. כי בסופו של דבר, אם אתם רואים מספיק סרטים בחייכם, אז אתם מכירים את רוב התבניות הדרמטיות שיש. אתם יודעים שסרטים לא, באיזשהו שלב לא באמת יכולים להפתיע אתכם. יש סרטים שמצליחים לעשות את זה, אבל מעט מאוד סרטים. את רוב הסיפורים שמעתם, בייחוד עם סרטים שמגיעים מאמריקה. אז מה נשאר לנו? מה שנשאר לנו זה שיהיה לנו איזשהו סוג של נקודת מבט בימויית של מישהו שיספר לנו איזשהו סיפור אחרת. הסיפור הוא אותו סיפור, כמו במוזיקה. השירים אותם שירים, התווים אותם תווים, האוקטבות אותם אוקטבות, ולפעמים זה באמת אותם שירים ברים. אבל אתם רוצים שמישהו ישיר את השיר הזה אחרת. אז ספרו לנו את הסיפורים הבנאליים, אבל ספרו לנו את זה באופן לא בנאלי. זה מה שיש לנו בקולנוע. זה מה שיש לנו באמנות. פשוט ספרו לנו את זה אחרת. מרק ווב עושה באמת עבודה רופסת בבימוי, אז הסרט בנאלי בבימוי שלו ובבחירות שלו, בדיוק כמו שהוא בנאלי בכתיבה שלו. וזה נורא מצער. באמת זה שהוא סקל בזבוז זמן, כי זה לא נורא, זה לא היום. אבל זה אפילו יותר עצוב מנורא, כי אתם רואים אנשים שהם בסדר, ובמאים שאהבתם פעם, שעשו משהו שאהבתם, עושים דברים שהם כל כך... לא יודע, כל כך דלילים, מדוללים, שמו בהם הרבה מים, מתוך איזשהו רצון, אני מרגיש, של חנופה. והוליווד עסוקה בחנופה. אז אם אתם עושים משהו מחוץ להוליווד, בתקציב קטן, משהו שבשביל הלב ושל הנשמה, אז אנא עשו אותו בלי חנופה, או איזשהו סוג של משהו משמעותי. אז זהו, זה אלה סרטים ממחולל הסרטים האוטומטי, אנחנו, אני מניח שאנחנו נבקר עוד במחולל הסרטים האוטומטי הזה בחודשים הקרובים, כי כנראה שאם זה מצליח, כן? הסרט הזה גיפטד, חיבור פשוט מאוד מצליח באמריקה. אבל לא תודה. אוקיי, בעיניי הדבר הכי חשוב שקרה במוזיקה בחודשים האחרונים, עם כל הכבוד לשיר חדש של ארקייד פייר וכן הלאה, זה ההוצאה המחודשת של סארג'נט פפרס לונלי הארטס קלאב בנד, במלאות 50 שנה לדיסק. זה מדהים. ג'יילס מרטין עשה רימיקס לכל הטרקים, לכל הערוצים שהוקלטו. היה לנו מיקס מונו, היה מיקס סטריאו, ועכשיו הוא הפך את הכל הזה. עכשיו, זה אותם שירים, בדיוק אותם שירים. לא שינה שום דבר בשירים. אבל זה כמו שאני מתלהב כשאני רואה סרט קלאסי שעשו לו גרסה חדשה ב-HD, עשו לו איזשהו סוג של שיפוץ לעותק, ופתאום אתם רואים שלסרט יש קונטרסט, ויש תאורה, ויש כל מיני דברים. אתם מכירים את הסרט, אתם אוהבים את הסרט, אבל פתאום אתם שמים לב לכל מיני דברים שלא שמתם לב, כי האיכות הייתה באיכות של שנות ה-60 או ה-40 וכן הלאה, ופתאום עושים לו עותק חדש, ומנקים אותו, ומשדרגים אותו, ומשפצים אותו, ומביאים אותו לאיכות הקרנה, ב-HD, אז אתם מתלהבים מסרט שאתם מכירים אפילו עוד יותר. ככה אני מרגיש עם סארג'נט פפר, אלבום שאני מכיר היטב ואוהב מאוד, האלבום הראשון שאיתו נכנסתי לדבר הזה של הביטלס, אני מניח כמו רבים בעולם, והוא עשה עבודה נפלאה. אני שומע את האלבום הזה, ואני שומע אותו כאילו מחדש, ואני אוהב אותו מחדש. יש בו משהו עשיר יותר, הניואנסים, הדקויות, של ה... לא יודע, של כל תא ותא, כל ערוץ וערוץ, המיקום של זה, האופן שבו הוא בונה את החלל של האולפן. עבודה מופתית, נפלאה, אדירה, ממש הקים לתחייה אלבום, שגם ככה אני אוהב אותו, ומתוכו, ולסיום, השיר שאני הכי אוהב מתוך, סארג'נט פפרס לונלי הארטס קלאב בנד, ג'ורג' הריסון. Within you, without you, אפרופו מחוללי שירים אוטומטיים, זה פשוט שיר. אני חושב שאם הייתי חי ב-1967, יש לי תחושה שהייתי ציני כלפי הביטלס, כי הם היו נורא מצליחים, עד שהייתי שומע את השיר הזה. ואז הייתי אומר, וואו, מי זאת הלהקה הזאת? עד כאן, שים סקופ ברדיו קצה.
I'm signal from another world.